עבודת הנפש בעקבות הפרשה, ואנחנו בפרשת שלח, בעזרת השם נקרא בשבת. פרשת שלח, יש לה איזה... פרשת שלח, יש לה איזה... בגלל שההתחלה שלה היא כל כך דרמטית, חטא המרגלים, אז ברגע שנגמר חטא המרגלים וחטא המעפילים וכל הזה, אז אנחנו כבר, יש איזה ירידת מתח ולא שמים לב, כאילו זה נראה בסוף שככה, יש כל מיני נספחים להסכם. אז אני רוצה היום דווקא לדבר על הפרשיות שחותמות את פרשת שלח, ולנסות להבין איך הן מהוות תיקון לחטא המרגלים, בעיקר אנחנו נתמקד וניתן דגש על פרשת ציצית, שהיא בעצם פרשת התחלת בציצית. זה בעצם הפרשה. החידוש הגדול זה במצווה, זה התחלת. הוא איתם אותו. אותו זה את פתיל התחלת. הלבן מהווה בעצם סוג של רקע לתחלת שעליו. ללא הלבן היה קשה לראות את התחלת. אבל בואו ננסה להבין את ה... בסדר? וכמובן הכל בדרך החסידות והכל בדרך ה... טוב. אז יש לנו בעצם שלוש פרשיות הלכתיות שחותמות את פרשת שלח. פרשה אחת זוהי פרשת... נסכים, כן, נכון. רגע, חבר'ה, הכל בסדר, אני עליכם, שנייה. כן, הפרשה הראשונה זוהי פרשת נסכי יין. כלומר, כשמקריבים קורבן צריך... לצרף עליו גם כמות מסוימת של יין, כל קורבן לפי העניין שלו. הפרשה אחר כך זה פרשת חלה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באחורכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, ראשית הריסותיכם וכולי. אחר כך יש פה בעצם ארבע פרשיות. יש פה פרשת פרה עליהם דבר של ציבור, כן? אם מעיני העדה, הכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה שדיבר אדוני, אם העדה טועה, אז הם מביאים פרה עליהם דבר. ואחר כך יש את פרשת ציצית. באמצע יש את מקושש, לא נתייחס לזה כרגע. פרשת ציצית, ופרשת ציצית, כמו שאמרתי לכם, זה לא פרשת ציצית, זוהי פרשת התחלת בציצית. התחלת. דבר אל בני, אנחנו קוראים את זה ולא מבינים מה אנחנו קוראים. כל יום אומרים את זה פעמיים, שמואל, ולא מבינים מה אומרים. אז אני עכשיו אסביר מה אומרים. דבר את בני ישראל, אמרת להם, עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. ציצית הכוונה, ציצית, חוטי צמר, כן, כאלה זה. פרק תדבב, פסוק למד ח'. ונתנו על ציצית הכנף, על ציצית הכנף שזה הלבן הזה, פתיל תחלת. ומה עכשיו? והיה לכם כל הדבר הזה לציצית, וראיתם אותו. מי זה אותו? לא. את הפתיל תחלת. אם זה הציצית, זה התחלת, וראיתם אותם, כי יש ארבע כאלה, ארבע כנפות, ארבע ציצית, יש שמונה חוטים, וראיתם אותו, זה פתיל התחלת. כלומר, כל המצווה זה לראות אותו, ותחלת דומה לים וכו' וכו'. אנחנו ננסה להבין, מה מהות התחלת, אבל גם למה זה מופיע כאן דווקא? למה פרשת ציצית מופיע כאן דווקא בחתימת פרשת המרגלים? זה בעצם מה שיעניין אותם, ואנחנו בעצם נתייחס לכל הפרשת כולם. אז בואו נתחיל. אני אתחיל דווקא מהפרשה השנייה, בסדר? מפרשת חלה. אחרי זה נלך ליין, ואז נסיים בתחלת. פרשת חלה, אפשר היה לראות אותה כסוג של לעג לרש. הרי דקה לפני, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם לא תיכנסו לארץ ישראל. לא תיכנסו. ואז מה אומר להם? חבר'ה, כשנכנסים לארץ, עושים הפרשת חלה, מביאים זה, אז מה זה לשים מלך על הפצעים? נכון? אתה יודע, מישהו שהוא לא יכול, אז אתה מתחיל לספר לו איזה יופי ומה יהיה. לא כך. הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. יפה, אז אתה... אבל הם הרי לא יבואו. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, שנייה. ואם הבנים שלכם יגיעו, אז מה? זה לא טוב. אם הבן שלך מגיע לאיזה מקום, זה לא כאילו אתה הגעת לשם. בחלק מהמובנים, כשהבן שלך עושה משהו, אתה שמח אפילו יותר אם, אם, אם אתה היית עושה את זה. כן? יש איזה משהו, תחושה של המשכיות, של, של נצח, של משמעות, דווקא כשזה קורה אצל הבן. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אני יודע שהבנים שלכם ייכנסו, אבל תדעו לכם שאני מדבר אליכם כאילו אתם נכנסתם. למה הוא אומר להם את זה כאן, יונתן? כי עם ישראל עומד כאן לפני ניסיון גדול מאוד. הם בעצם, תדמיינו את זה יחד איתי, הם הרי יודעים שהם לא ייכנסו לארץ ישראל. כלומר, הם יודעים ש-40 שנה קדימה מעכשיו, נגזרו עליהם חיים בעצם ללא משמעות. פעם בשנה, בתשעה באב, הם יחפרו קברים ויכנסו לתוך הקברים, וכל פעם 15,000 לא יקומו. מה יכול לגרום לחברה שנמצאת בכזה מצב לא להתפרק מבפנים ולא להתפורר? הרי הם אמורים להתפורר, כאילו 40 שנה אנחנו לא הולכים לשום מקום. אז מה צריך, מי צריך את כל הכאב ראש הזה? יאללה, באמת תחזור למצרים. מה שיכול לגרום להם זה תקווה. אני לא אכנס, אבל הבן שלי ייכנס. ובשביל שהבן שלי ייכנס, אני מוכן ללכת 40 שנה, ללא תכלית, כביכול, עבורו. כדי לעודד אותם בכיוון הזה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, תדע לך, כשהבן שלך ייכנס, כאילו אתה נכנסת. בן הוא הברק רדה אבוע, הבן הוא הרגליים של האבא, הבן הוא ההמשך של האבא. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא נותן כאן כוח לבני ישראל לשאת את ה-40 שנים הקשות הללו דרך הבנים. דרך הבנים. זה ממש תובנה נפשית עמוקה ליכולת התמודדות עם משבר. אדם אומר, אני לא, אבל הוא כן. ובשבילו אני מוכן. אני, נגיד, אפשר לראות את זה אפילו בדור שלנו הרבה, אולי אפילו אצל ההורים שלי, כן, הרבה הורים בדור הקודם שעלו לארץ, ולא היה להם את הפריבילגיה ללכת ללמוד. כי הם לא צריכים לפרנס את עצמם ואת ההורים שלהם ואת המשפחה שהם הקימו. אבל הדבר שהיה להם הכי חשוב זה שהילד ילמד. אני לא למדתי, אתה תלמד. וכשהילד, אפשר לראות לפעמים הורים נמצאים כאלה, נמצאים בסיום תואר ראשון של הבן שלהם, הם זורחים מאושר, כאילו. והאם הוא הולך עם תמונה, אתה רואה את הבן הזה, הוא עורך דין, הוא רופא, הוא... יש בדיחה. אתה אוהב בדיחות, בועז? בועז, נכון? בועז קוראים לך, נכון? אני לא טועה. אז מספרים ש... בעוד 20 שנה נבחר... היום יש לנו בחירות, אולי תהיה פה נסיעה בארץ. אבל אומרים שבעוד 20 שנה נבחרה נסיעה בארצות הברית, נסיעה יהודית, גם שם עדיין לא הייתה נסיעה, אולי אנחנו נשיג אותם. נסיעה יהודית. טוב, היא מרימה טלפון לאמא שלה, אומרת לה, אמא, נבחרתי לנסיעות ארצות הברית, והטקס ביום חמישי, את יכולה לבוא, אמרת לה, יום חמישי, מה פתאום, אני מבשלת לשבת, וזה, לא, נו, אמא, בכל אופן, נסיעה, טוב, טוב, אני אגיע, שלא תגידי שאני מזניחה אותה. אז היא מגיעה, אמא יהודיה, והבת שלה עולה על ה... איך קוראים לזה באנגלית? ההשבעה של הנשיא, יש לזה מילה באנגלית, שכחתי אותה. קונגרשן, משהו כזה, מה? איך? כן. כן, ואז היא, ואז האימא למטה אומרת למאבטח, אתה רואה שם את הבחורה למעלה? הוא אומר לה, כן, אח של הרופא. זה כל השטיות, נשים, יהודי צריך להיות רופא. אז כל פנים, בהקשר שלנו, זה נותן להם כוח. הבנים יגיעו, והקדוש ברוך הוא מדבר איתם בגוף ראשון. זה דרך התמודדות. גם אם אתה לא, אבל הבן שלך כן, יש לך סוג של גאווה אמיתית. עכשיו תראו, כשמשהו הוא אמיתי, כשעיקרון הוא אמיתי, הוא חייב להופיע לא רק ברמת הרעיון הרוחני, שזה ממש מונח פה, הרעיון, הוא חייב להופיע גם בהלכה. רעיון אמיתי ירד עד ההלכה. העיקרון הזה מופיע בהלכה, בצורה מדהימה. שימו לב. איך התבצעה חלוקת הקרקעות בארץ ישראל, חלוקת הנחלות, לכאורה, מה זאת אומרת איך? מי שנכנס, קיבל כאילו לפי גודל המשפחה וכו'. לא. הגמרא במסכת בבא בתרא בשנה, והגמרא בפרק שמיני בבבא בתרא, פרק יש נוחלין, מבארת שחלוקת הארץ התבצעה לפי יוצאי מצרים ולא לפי הנכנסים אל הארץ. אני אסביר. נגיד ראובן ושמעון יצאו ממצרים. נגיד שכל מי שנכנס לארץ ישראל מקבל 10 דונם. זה ההקצבה לאדם, נגיד, בסדר? 10 דונם, הכוונה שווה ערך. 10 דונם בעמק ישראל, זה שווה ערך ל-30 דונם בנגב. אבל זה כאילו המפתח. אז נגיד שראובן ושמעון יצאו ממצרים, וכל אחד צריך לקבל 10 דונם. בסדר? יפה. עכשיו, ראובן ושמעון היו בחטא המרגלים, אז נגזר עליהם מיטה. בסדר? לראובן יש 2 ילדים, ולשמעון יש 10 ילדים. הילדים של ראובן ושמעון נכנסים לארץ ישראל. מה אמרנו המפתח לכל אחד? 10 דונם. אז הם צריכים, אז הילדים של ראובן ושמעון, הילדים של ראובן צריכים לקבל כל אחד 10 דונם, זה 20 דונם לשני אחים, ושמעון כל אחד 10 דונם זה 100. אז יש כאן בסך הכל 120 דונם בפול. אומר להם משה רבנו, קחו את כל 120 דונם האלו, תעלו את זה דור אחד למעלה לראובן ושמעון, ראובן ושמעון קיבלו 120 דונם, הם מחלקים את זה ל2, 60 ו-60. זה ברור? זה ברור מה שאמרתי רק? מה ש...
לא הבנת?
ההיגיון לא ברור. יפה, אז הוא בכלל לא הבין גם מה אמרתי, אז אני אחזור על זה עוד פעם. חוזרים ל... בסדר, דור הנכנסים לארץ ישראל הוא המפתח לקביעת הזה. אמרנו, כל אחד מקבל 10 דונם. אז לראובן יש 2 ילדים, אז כל אחד מהם 10 דונם זה 20 דונם. לשמעון יש 10 ילדים, כל אחד מקבל 10 דונם זה... יש להם 100 דונם. ואז בא משה רבנו ואומר, לא, 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 חבר'ה. מה שקיבלתם זה הכמות המשפחתית. החלוקה צריך מה? לחזור חזרה לדור יוצאי מצרים ולחלק את הארץ לפיהם. אז יוצא ש-120 דונם קיבלו ראובן ושמעון. מה תהיה החלוקה? ראובן ושמעון, מה? חצי חצי, 60-60. אז יוצא שיוצאי מצרים ירשו את הארץ. למה? מה הסיבה? אתם יודעים מה הסיבה? הנביא ירמיה אומר מה הסיבה. כה אמר אדוני, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. הוא מדבר על השנים הללו, והם קיבלו על זה שכר. חלוקת הארץ הייתה לפיהם. זה ממש כלי משמעותי בנפש, איך אתה מתגבר על משבר טוטלי. תחשוב קדימה, תחשוב על הילדים שלך. גם אם לך לא יהיה ועל הבן שלך יגיע, זה נחשב גם כאילו אתה הגעת. בן מזכה אבא. בן מזכה אבא. בתורה שלו, בלימוד שלו, בארץ ישראל שלו, בכל הדברים, בן מזכה אבא, הוא ממשיך אותך. הבן הוא הנכד, הוא הנין. בסדר? זה פרשת חלה, מתקן את חטא המרגלים. בסדר? אתם לא, ובניכם, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא תגיע, ובניכם, איפה זה היה? ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה, ונשאו את זנותיכם, וכולי, והם ייכנסו. כן, מה אתה רוצה לשאול?
למה זה בפרשת חלה, לא בפרשת מסכים? הייתי אומר, מיד אחרי הסגירה של
הכישלון
של המרגלים.
אתה אומר... הבנתי, אני אענה על זה.
מה הוא אומר? כי תבוא אל הארץ.
כן.
כן.
למה דווקא בחלה? למה לא פה? נכון, אז אני אענה. אוקיי, עכשיו אנחנו באים לנסחים, בסדר? אני אענה. אבל כמו שאמרנו, העיקר שלנו כאן זה התחלת. מה המשמעות? מה שאני כרגע אומר זה תורה של מאה שילוח בהרחבות, בתוספת נופך. אבל מי שרוצה להיען, נסתכל במאה שילוח, זו תורה מקסימה. של מאה שילוח. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להוסיף בקורבן יין? למה הדבר הזה נצרך? מה? אפשרות אחת נתק את השכל. זה אפשרות כמובן. מאה שילוח מציע הצעה אחרת. כשאדם מגיע להתקרב לקדוש ברוך הוא, קורבן זה התקרבות, כן? מה האנרגיה? מה התחושה? חטא המרגלים, עלתה טענה, אללה יחלק, אסלאמו עדק, רחמת אללה, ברוך אתה אללה, טענה שחוזרת כל הזמן. עם ישראל מתלונן על הקדוש ברוך הוא. טענה שהיא הולכת ומתפתחת, והטענה היא, למה הוציא אותנו ממצרים? להעמיד אותנו במדבר. ואחרי זה בצורה מפורשת, בשנאת אדוני אלוהינו הוציאנו להעמידנו במדבר. ואחרי זה בפרשת קורח, אף לא... לא, התכוונתי לפסוק אחר. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, להעמידנו במדבר. כלומר, הוצאת אותנו, זה הפוך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא אתכם לארץ זבת חלב ודבש. לא, הוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש. כדי להעמידנו במדבר. תחשבו על הטענה הזאת פעם לעומק, תחשבו עליה. בעצם מה הם טוענים? שכל יציאת מצרים והניסים וקריאת ים סוף, הכל היה כדי להעמיד אותם במדבר. כאילו, אתה מרים אותו גבוה, כדי להפיל אותו משם. אתה אומר משהו, שמע, בוא נקבע פגישה באזריאלי, במצפה שם, וזה, נשב, מרים אותו לאזריאלי כדי לדחוף אותו מהגג. זה היה... זה טענה שהיא, או, בבסיס שלה עומד חוסר אמון עמוק. חוסר אמון עמוק בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הטענה אומרת שכאילו אלוהים מחפש אותך. זה הטענה, שהמערכות היחסים בין האדם לבין אלוהים, מערכות יחסים של כיפופי ידיים וכוח. ולכן הוא מחפש לדפוק אותנו. כמו יש ישות שנקראת סגן מנהל. היום כבר לא, היום הכל בית חינוך כמשפחה. כשאני הייתי תלמיד, הייתה ישות שנקראה סגן מנהל. התפקיד שלו בעולם היה מה? חפש. מי איחר, מי הגיע. ישות כזאת, היו בוחרים לתפקיד הזה אנשים יצוקים מחומר מיוחד. הם גם תמיד היו סגני יפון, היו מפחדים להיות מנהל. זה מין תפקיד כזה לכל החיים. היה לו גם חדר כזה במקום אסטרטגי, שהוא רואה לפה ורואה לשם, וכל הדברים המרוכזים. סגן המנהל, כאילו זה היה היחס לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתם באים להתקרב אליי, הרי לכאורה הקושיה שהקשית, אם יש מצוות נסכים, מה זה עושה כאן? אמר לו בספר ויקרא. זה תוספת. כשאתה שם יין, יין מקרב דעת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כל כך רוצה שנתקרב. התכלית היא התקרבות, התכלית היא אהבה, אני אוהב אתכם. ולכן, כך אומר מהשילוח, הוא אומר, בואו נרים כוס לחיים, כדרכם של אוהבים. כלומר, התלונות שעלו בחטא המרגלים על ארץ ישראל, רגע לפני הכניסה, הרי אתם יודעים שאחת הסיבות, לא אחת הסיבות, הסיבה המרכזית, שבכלל הקדוש ברוך הוא התיר למשה רבנו לשלוח מרגלים, הרי מה צריך לשלוח מרגלים בכלל? מה אתם? הקדוש ברוך הוא ייתן את הארץ, מה הבעיה? הקומי הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיתעמו קצת מטוב הארץ לפני כן. עיקר השליחות של המרגלים זה להביא פירות, לא להביא מידע מודיעיני. משה רבנו אומר, ולקחתם מפרי הארץ, וגם זה מה שהם אומרים, וישובו מטור את הארץ, ויביאו מפרי הארץ, ואומרו, באנו אל הארץ, וזה פירייה. והם מביאים פירות מתוקים, תמרים, ענבים, זה פירות עם סוכר גבוה, עם ישראל לא טעם פירות כבר 300 שנה, 210 שנים. אז זה כמו שלפני שמתחתנים, שולחים מתנות מהחתן לכלה, מהכלה לחתן, אז אומר הקדוש ברוך הוא, יאללה, לפני שאתם נכנסים לארץ, בואו תראו איזה מתיקות אני הולך להביא לכם, תראו איזה מתוקה הארץ. איזה טעים זה. כל מי שאכל פה פירות בחוץ לארץ יודע שזה פירות בלי טעם הרבה פעמים. פה בארץ נותן ביס, ביס. כל פרי זה פרי. ואתם מתהפכים עליי? אין דבר יותר מעליב, אומר הקדוש ברוך הוא, מאשר מישהו שאוהב אותך ואתה אומר שהוא שונא אותך. אני כל לטובתכם. כדי לשקם את מערכות היחסים, אומר הקדוש ברוך הוא, תוסיפו גם יין לקורבן. יין שותים האוהבים. זה דרכם של האוהבים. מהשילוח מוסיף שם עוד משהו. שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר להם, וגם בואו נרים לחיים על זה שאתם מנוצחים על ידי. תסכימו להיות מנוצחים. תסכימו כאילו ללכת אחרי, והם מסכימים. אומרים, אנחנו מרימים לחיים. טעינו, ואנחנו מסכימים להיות מנוצחים על ידך. אבל כל המהות של תוספת יין, זה להגדיר את מערכות היחסים. דווקא על קורבן. אתה בא להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? אני צריך להקים בו קורבן כדי שלא, כמו איוב. איוב אומר, וואי, תראים, בפתיחת ספר איוב, כתוב שאיוב, אחרי כל חג, היה מקריב קורבן. למה? הוא אומר, איוב היה ירא אלוקים. מה? אולי הילדים אמרו איזה משהו לא זה, ואז אלוהים יעניש אותם, אז אני אתן לו איזה קורבן שיעזוב אותי. זו יראת שמיים קטנה. זו יראת שמיים שאתה כאילו מפחד שאלוהים מחפש כל הזמן איך לדפוק אותי, אז אני אתן לו איזה קורבן, אני ארגיע אותו. אבל... מה? כן. אבל בסיס מערכות היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה מערכות יחסים של אהבה. אברהם הוא אבי. אתם יודעים, אדמור הזקן אומר בספר התניא, הסבר, אני לא ראיתי כמוהו. זה הסבר הכי, בעיניי הכי מדהים ששמעתי על מצוות אהבת השם. יש לנו מצווה ואהבת את השם אלוהיך. בועז. זה ביבי. רק שנייה אחת. יש לנו מצוות ואהבת את השם אלוהיך. כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז כולם שואלים איך אפשר לצוות על אהבה. אפשר לצוות על כבוד, על יראה, על... אבל איך אפשר לצוות על אהבה? נו, אני מנסה להשתיק ולא מצליח. זהו, סליחה. הדלקתי את הפנס, עכשיו השתקתי את זה. איך אפשר לצוות על אהבה? אז אומרים, אפשר. זה עדיין קושייה. אפשר לצוות על היראה, על הכבוד, על אהבה, אבל על אהבה, איך אפשר לצוות על אהבה? וחוץ מזה, שיש פה איזה משהו קצת קשה. נגיד אם הורים אומרים לילדים שלהם, תאהב, אני מצווה עליך לאהוב אותי. אז היית אומר, ההורה הזה צריך לשלוח אותו לזה ייעוץ. כאילו, מה? אהבה זה דבר שקורה, נכון? לא מצווים על אהבה. אם מישהו מצווה, אני אומר לך שתאהב אותי, בדרך כלל זה לא קורה. אז אדמור הזקן אומר בספר התניא, אומר, זה דרך ישר לכל איש להגיע למצווה. הוא אומר, מצוות אהבת השם, אגב, בגלל זה גם אין מצווה לאהוב את ההורים. כי זה דבר טבעי, זה קורה מאליו. יש מצווה לכבד, זה משהו אחר. אבל לאהוב. אומר אדמור הזקן, מצוות אהבת השם, זה מצווה לשים לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. זה המצווה. ואז ממילא אתה תאהב אותו. כלומר, שמת לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמה הוא דואג לך, כמה הוא נתן לך חיים ופרנסה, ונתן לך זה, ונתן לך ושגיח עליך, ולימד אותך, ויציל אותך מעצמך 1,000 פעמים. אם אדם ישים לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא, מפני שיש לנו כלל, כמה הם הפנים לפנים. למה ילדים אוהבים את ההורים שלהם? באופן טבעי. כי ההורים בגיל צעיר השקיעו בילדים, והרימו אותם, וטיפלו בהם, וזה. אז זה קורה, אהבה נמצאת. אז אם אדם ישים לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אהבה תחזור ממילא. אז זה בעצם העניין של נזקי היין. אז יש כאן סדר. קודם כל, לפני כל הציווי וההבטחות, קודם כל בואו נחזיר את ה... אם אין אהבה ואין אמון, אז גם אני אגיד לכם פרשת חלה, אתם לא תאמינו. תגידו, זה כמו בפוליטיקה היום. כל אחד שמבטיח הבטחה, אז אתה אומר, למה הוא מבטיח לי? הוא רוצה שאני אגיד לו כן, אז הוא ידפוק אותי. שמת לב למנגנון שקורה? אף אחד לא מאמין לאף אחד, אני כבר לא, לפחות בכיוון מסוים. הוא מבטיח, אם אני אגיד לו כן, הוא יעשה לי... קודם כל בואו נחזיר את האמון. בואו נרים כוס לחיים. נכניס לקורבן יין. יין זה משקי האוהבים. חוזר האמון, חוזר את האופטימיות. תקשיבו, אתם לא תיכנסו, אבל הבנים שלכם ייכנסו. ודרך הבנים שלכם, גם אתם תיכנסו. דרכם. זה נפלא. נכון? בנו עם ממשיך דרכו, כך תמיד אומרים.
אז אני רב בדיעבד.
מה בדיעבד? תמיד זה ככה. תמיד זה ככה. ואז יוצא לפעמים שהחטא הוא מעמיק את הקשר. אתה יודע, כשהכל בסדר, אז הכל בסדר. אבל כשזה משבר, אז כמו שיש משבר מכאן, אז צריך להעמיק את האהבה משם. וגם הם מגיבים באהבת יתר. תראה, ללכת 40 שנה, כשאתה יודע שאין לך שום תכלית ממשית מהדבר הזה, אתה יודע למה זה דומה? איש ואישה נשואים. אז בסדר, הם מסורים אחד לשני, אבל קשר נישואין יש בו גם הרבה מאוד רווחים. אתה גם מרוויח, כי נעים להיות ביחד, ונעים להיות נישואין, וכל אחד מביא את החלק שלו, והבית, פתאום, לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, מישהו מבני הזוג נהיה חולה. הוא מפסיק לתפקד. עכשיו צריך לטפל בו. לא שנה, לא שנה, 40 שנה. אתה רק מטפל, ולא לא יהיה לך מזה כלום חזרה. אז זה ודאי טרגדיה מצד אחד. מצד שני, ברור לך, שרמת המסירות, הקשר והאהבה היא אחרת לחלוטין. כלומר, מתגלה פה איזה עומק באהבה שלא יכול להתגלות בחיים רגילים. זה מה שקורה כאן. ואז הגענו לפרשת ציצית ותחלת. אני אגיד על זה כמה משפטים. אנחנו הערכנו היום בחבורה לכל מצוות התחלת. אני אגיד על זה משפט וחצי, רק לחבר, אבל אז אני ארצה לנסות להבין כאן במסגרת השיעור שלנו, מדוע פרשת תחלת בציצית היא מגיבה לחטא המרגלים. בסדר? אנחנו זוכים לחיות בדור שבו מצוות התחלת חודשה, התגלתה. הפתיל התחלת התגלה הצבע. צריך לדעת שתחלת זה חומר ולא צבע. בסדר? מה שהופך את זה למאוד מאוד מורכב. אם זה צבע, אז מה הבעיה לעשות תחלת? תלך לטמבור, תקנה תחלת ותצבע כמה שאתה רוצה. אבל תחלת זה חומר, כמו שכתוב בתורה, בפרשת תרומה, נכון? וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת, ותכלת וארגמן. זהב זה חומר, כסף זה חומר, נחושת זה חומר, גם תכלת זה חומר. מה זה חומר? איזה חומר זה? דם של חילזון מסוים, שמנו מפיקים צבע שקוראים לו על שם החומר. בסדר? יפה. ולכן זה הופך את זה למאוד מאוד... מה? כן. זה סיפור ארוך, הרגילו את התכלת, אנחנו לא נספר אותו כרגע כאן. אבל, בוא נשאל רגע את השאלה הבסיסית, למה התורה מצווה אותנו על התחלת? מה הסיבה? אז יש לזה שלוש סיבות. סיבה ראשונה, התחלת בעת העתיקה היה מצרך יותר יקר מזהב. יותר יקר מזהב. מדוע, יונתן? בעת העתיקה שלו, תחשבו על עת שבה אין הפקת צבעים בצורה סינתטית. אין את זה. אז מפיקים צבעים רק מהטבע. אז איזה צבעים יש לך שאתה יכול להפיק מהטבע? מהצומח בעיקר. איזה צבעים יצא לך? יהיה לך אדום, אם תיקח אדמה, או דם, ירוק, מעלים, שחור, מפחם, אלה הצבעים. אלה, זה מנעד הצבעים. פתאום נכנס מישהו בדלת של הבית, בבית מדרש, והוא לבוש גלימה תכלת. לא ראית בחיים צבע כזה בבגד, ראית אותו בשמיים, ראית אותו בים, לא ראית את זה על בן אדם. אתה אומר לו, וואו, מאיפה יש לך את זה? סוד. תחייב גלות לי. סודי. אני מוכן לשלם לך. דבר איתי. עד היום. אומרים במוצא שבת, המבדיל בין קודש לחול, חטאתנו היא עם חול, זרענו וכספנו ירבה, כחול, זה הכחולים, 200. לא, לא 100, לא 50, הרבה כחולים שיהיה. בסדר? אז זה, מאיפה יש לך? תשלם לי. אני חייב כזה בגד. אתה יודע, גם מי שהולך עם בגד כזה, יש לו מראה אלוהי, מראה מלאכי כזה, הוא בא מהשמיים. מחיר התחלת בעת העתיקה היה יקר ממחיר הזהב. כי הוא היה סודי, היה קשה להפיק אותו, מאוד הוא היה נדיר. כי התכלת זה הצבע היחיד שמופק מהחי, מהחילזון. בעולם שבו אין בלוני צלילה ואין משקפות ואין כלום, זה קשה מאוד לצוד את החלזונות הללו. צריך לחכות שיהיה גאות ושפל ולהגיע לקרקעית ולזהות אותם ולהוציא אותם. זה נדיר. אז זה משהו נדיר. לכן, עם התכלת הלכו בעיקר ממלכים. זה היה בד ששמור, בעם ישראל זה היה אצל הכהן הגדול, ובאומות העולם זה היה אצל המלכים. אני אומר כאן בסוגריים, אחת הסיבות להעלמותה של התכלת מהמרחה, יש שתי סיבות מרכזיות. הסיבה האחת היא שהרומאים, כשהם נהיו אימפריה, הם הוציאו צו שגזר גזר דין מוות על כל אדם שילך עם תכלת או ייצר תכלת, והוא לא חלק מהשלטון הרומאי. תוגות, תכלת וארגמן, הלכו רק הסנטורים וכל אלה, ומי שייצר, כיוון שהתכלת אתה דבר מאוד מאוד יקר, אז גם אסרו על ייצור פרטי של תכלת. ברגע שגם הגיעה האפשרות לייצר צבעים סינתטיים, אז אתה לא תייצר צבע מאוד מאוד יקר, אם אתה יכול לקחת אותו בזול. אז בעצם הפסיקו לייצר את זה, וככה נשכחה המסורת גם. אז קודם כל זה בגד מאוד מאוד יקר. מאוד יקר. מה המשמעות של כל יהודי שהולך עם בגד כזה יקר? מה הוא אומר לעצמו? מה אני? בן של מלך. אני לא סתם את זה, אני בן של מלך. אני הולך עם תכלת, יש לי תכלת. אני... התורה צוותה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה בן של מלך. אתה תיקח את החוט היקר הזה, תשים אותו עליך, אתה לא יודע מי אתה. אני אספר לך מי אתה, אתה בן של מלך. וואו, טוב. זה חשוב מאוד. זה טעם אחד. טעם שני, חוט התכלת מזכיר מעמד קריטי בעם ישראל, והוא מעמד הר סיני. בסדר? למה הוא מזכיר את מעמד הר סיני? מן הטעם הפשוט, מה? אומר דני, כשכתוב במעמד הר סיני בפרשת משפטים, שעם ישראל היו למטה והסתכלו למעלה, ומה הם ראו? הם ראו בתחת רגליו, ראו את כיסא הכבוד, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. עצם השמיים לתואר, זה אגב הרמב״ם, ככה כשהוא מתאר את התכלת, הוא משתמש בפסוקים הללו. התכלת היא כעין השמיים לתואר. אז הם רואים את כיסא הכבוד, כיסא הכבוד זה הנהגת הבורא יתברך בעולם, והם רואים שזה מורכב מתכלת מובהקת, או כלבנת הספיר, ספיר זה כחול ולבנת זה לבן, וכשאתה לוקח כחול ולבן, יצא לך תכלת בעצם. מערבב אותם. אני אקח את הפסוק בצורה הכי מדויקת, נועם. אתה מקבל ממני שירות אישי, נועם, שירות קונסייר. עד הבית, מה שנקרא. ויחזו... איפה זה? תודה. ויעל משה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים זקני ישראל ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. בסדר? אז אתה מסתכל על התכלת, אתה נזכר במתי פעם האחרונה ראיתי תכלת ולבן, מתי זה היה? מעמד הר סיני. עכשיו יותר מזה, כשמשה רבנו ירד עם הלוחות מהר סיני, הלוחות, כתוב שהם היו עשויים מסנפירנון. סנפירנון זה יעלום, שקוף. אז הלוחות הם בצבע יעלום שקוף, האותיות הם חקוקות בלוחות. אז באיזה צבע האותיות? הם היו באוויר, אז מה אתה רואה מאחוריהם? תכלת. יוצא שהלוחות זה לבן עם אותיות בצבע תכלת. ככה זה יוצא.
אז אולי היה מאבן?
אבן, אבל האבן הייתה לבנה. לא, מסנפירנון זה אבן יעלום. אז הלוחות הם, אתה רואה את האותיות בצבע תכלת. תחשבו על זה, בעצם הדגל של מדינת ישראל כחול ולבן הוא בעצם הלוחות, צבע הלוחות הברית. כחול ולבן, או תכלת ולבן, זה הצבעים של, לבן זה הצבע של זבולון, וכחול זה תכלת הצבע של יששכר. זה מדבר על החיבור המופלא בין קודש לחול. על השותפות הזאת, בין קודש לחול.
זה... למה
זה הצבעים שלהם דווקא? בשבטים, בשוהם. האבן של זבולון זה יעלום, והאבן של יששכר זה ספיר. יש ארבעה טורי אבן. נופך, ספיר ויעלום, תרשיש שוהם וישפה, לשם שבו ואחלמה, עודם פידדה וברקת. לא יודע אם אמרתי את זה לפי הסדר. אז האבן של זבולון זה יעלום לבנה, האבן של יששכר זה ספיר כחולה. יוסף זה שוהם, שחור. אז זה טעם שני כבר. אבל הטעם השלישי, לדעתי, הוא הטעם המרכזי, והוא זה שגם מגיב לחטא המרגלים. מהו חטא המרגלים בעומק? אז יש לנו את מה שכתוב בפרשת שלח, יש את מה שכתוב בפרשת דברים, אבל יש פה מקראות גדולות, זה מקראות גדולות מאחוריך? מה? דברים, תביא לי. תודה. יש גם פסוק אחד, זה גם תורה או רק תנ"ך? תורה, כן, מעולה, מעולה, כלי יקר, יש פה כלי יקר. בוא נראה, יש פה כלי יקר. שאלה אם יש פה כלי יקר, אין פה כלי יקר. אני צריך כלי יקר. יש פירוש כלי יקר מדהים על תחילת ספר דברים, שהוא מסביר את חטא המרגלים. אני אגיד אותו בעל פה. זה כלי יקר על הפסוק, בתחילת ספר דברים, אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. פנו, סעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. אז הכלי יקר מסביר את חטא המרגלים ואומר ככה. בתוך המרכיב של תורה, יש רצועה שנקראת לימוד תורה. היא רצועה חשובה מאוד. בלי לימוד, אתה לא יודע כלום, מה לעשות. אבל חזק כבר אמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. המטרה בלימוד תורה, בסוף זה מה? זה לממש את הרצון האלוקי בארץ, לדעת בארץ דרכך. אומר הכלי יקר, אולי אני כן אצליח לפתוח את זה כאן, בוא נראה. זה כזה כלי יקר, חשוב לקרוא אותו. בוא נראה אם הוא ייתן לי. אולי, ניתן לו להסתובב. אומר הכלי יקר, הפסוק הזה הוא תוכחה של משה רבנו לעם ישראל. אומר, אתם רציתם להישאר למרגלות הר סיני, מקום לימוד תורה בלבד, כי בהר סיני זה היה הכולל הכי טוב בעולם, כולל מאונט סיני. הרב, זה הרב המובחר מכולם, זה משה רבנו. המלגה המובטחת כל יום זה מן שיורד לך לפתח של האוהל, ורק לומדים תורה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, התכלית הייתה, אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, מספיק! פנו, וסעו, ובואו לכם לאן? הר האמורי ולכל שכניו, אל הארץ. הוא אומר, מקום קיום המצוות, ולא רק לימוד תורה. מקום המימוש, הוא קורא מקום... בדיוק, וסעו, תודה רבה, הזכרת לי. סעו אל עצמות מקור חומר שלכם. ככה הוא אומר, תודה, הזכרת לי את זה. היה צריך לקרוא את זה מן הראוי, אבל לא הכנתי את זה. כן, תראו את הכלי יקר. הלאה, רגע, הוא פה. איזה חומש? תציל אותי. לא, שם אין כלי יקר, אבל יש פה תורת חיים מאחורה אולי. טוב, מי שיצליח, האינטרנט לא עולה כאן.
לא רצו
להיכנס לארץ. לא רצו, בדיוק! חטא המרגלים היה, חלק מחטא היה שאנחנו רוצים רק ללמוד תורה, מה רע ללמוד תורה? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא הבנתם. לא הבנתם את כל הסיפור, לא הבנתם שאלה, לא הבנתם. אני... כן. ופה יש כלי יקר, וואי, אז... אם אתה עכשיו הצלת אותנו, אתה
תזיק.
כבודו מכיר את הכלי יקר הזה בעל פה, ואני חושב שאתה צודק. שצריך להכיר את הכלי יקר הזה בעל פה. רבותיי, אני אקרא לכם עכשיו את לשון הכלי יקר, זה כלי יקר מדהים. אומר הכלי יקר, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם. זו תוכחה ראשונה. על שהאנשים שנאו את הארץ. הכלי יקר אומר, בפרשה אצלנו, שלח לך אנשים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אם אתה שואל לדעתי, כדאי לך לשלוח נשים, כי הן אוהבות את הארץ. חבבות, בנות צלופחד. אבל לפי דעתך, שאתה חושב, תשלח אנשים ונראה מה יקרה. אז הוא אומר, אנשים, שאנשים שנו את הארץ ונתיישבו בהר זה ישיבה של קבע ולא פנו פניהם אל הארץ, מקום מיוחד לקיום המצוות. ורב לכם ומלשון רב לכם בני לוי, תוכחה. כלומר, המעט הוא המרד והמעל הזה, מעילה ומרד, כי רב הוא באמת לכם עניין שבט ישיבה של קבע בהר הזה. מספיק, השבט בהר ורק ללמוד תורה. פנו! הסבו פניכם אל הארץ וסעו אל עצמות מקור שלכם, כי משם נוצר חומר של אדם הראשון. כדרך שאמר לאברהם, לך לך. לכו אל מקום החומר, ושם תממשו את התורה.
מה זה שלח לך?
שנייה. אז מה יוצא שמה זה התורה? התורה זה מפגש בין החיים לבין רצון השם. אם אתה רק לומד תורה ואין חיים, אז גם אין תורה. בסדר? זה ברור. התורה היא, וככל שיש יותר חיים, יהיה יותר תורה. אז כדי לבטא את העיקרון הזה, את העיקרון, את התכלית הזאת, זה התכלית. מה התכלית? מה, לשבת ללמוד תורה כל היום? לא, התכלית היא לממש, המציאות תזעק רצון השם. בכלכלה, בצבא, במדינה, בביטחון, כל דבר יהיה לפי רצון השם יתברך, לפי הכלים שנתנו לנו. סנהדרין, מלוכה, נבואה, כהונה, חסד, משפט, בפרט, בכלל, זה אי אפשר לעשות את זה בלי ארץ, אי אפשר לעשות את זה בלי מדינה. כדי להזכיר לנו אבי אל כל הזמן את התכלית, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נייצר משוואה. ניקח משהו שמבטא את שיא עוצמות החיים, שיא העוצמות של החיים, נחבר אותו אל האור של התורה, אור זה תמיד משמעות, מה נברא ביום האחד? לא ביום הראשון, ביום האחד נברא האור. חז"ל אומרים, נברא הסוד, נברא, נבראה המשמעות, ונייצר מזה איזה כלי מסוים שזה יזכיר לנו. שימו לב כרגע לדבר הבא. ולדעתי זה הפלא של התחלת. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בעוצמות אדירות. בני אדם חיים 900 שנה, 700 שנה, חשבו על זה, עכשיו אומרים לך, תחיה 900 שנה, אתה אומר, מתי אני אצא לפנסיה? מתי אני אבוא ללמוד תורה במכון מאיר, בגיל 800? לא. אבל היו חיו 900 שנה, והיה להם כוחות חיים ל-900 שנה, זה לא שהם היו גררו רגליים מגיל 100. כל זה קורה עד המבול. במבול, הקדוש ברוך הוא מוריד את כל העוצמות של העולם. כמו שאנחנו רואים בצורה מפורשת על בני האדם, שהגילאים מתחילים לרדת, מ-900 ל-700 ל-600, עד שזה מגיע לאברהם, זה כבר נהיה 170, 180, ומשה רבנו כבר 120. לא רק בני האדם יורדים, כל עוצמות החיים יורדות. בעלי החיים הענקי, הכל יורד. החיים על פני כדור הארץ, העוצמה שלהם מאוד מאוד הוחלשה. כי העוצמות הראשוניות התפרעו יותר מדי. אבל חז"ל אומרים, שהמבול לא היה בים. כלומר, אם אתה רוצה לטעום איך הייתה נראית הבריאה המקורית, מה תעשה בועז? כן, מה היו העוצמות של הבריאה המקורית? אתה רוצה לראות איך זה היה נראה. מה צריך לעשות? אוטובוס, תחנה מרכזית ירושלים, לאילת, יורד בריף הדולפינים, מדבר עם, איך קראו לו, על המדריך שלי, שבתאי נראה לי, סוחר, בלון חמצן, שנורקל וכל זה, סנפירים, קורס צלילה, יורד, מוריד את הראש לים סוף, מה קרה פה? מה זה הצבעים? מה זה הצורות? מה קורה כאן? מה נסגר? מישהו פה התפרע? אצל הצוללנים, יש בדיחה, כאילו, דיבור של צוללנים, אתם מכירים? אז כשאלוהים ברא את העולם, הוא השתמש בצבעים והוא צבע את הכל, ואז בסוף כל מה שנשאר לו, הוא שפך לים סוף. אבל זה החוויה. אתה מוריד את הראש. אתה לא מאמין. מישהו כאן התפרע. צבעים שאתה לא רואה אותם. סגול שאי אפשר לתאר אותו עם ירוק, דגים, גם בצורות שונות, והמשחק של האור והשמש. בים יש יותר כמות בעלי חיים מביבשה. בים יש גם את בעל החיים הגדול ביותר שאין כמותו ביבשה. זה הלוויתן. איזה לוויתן? כחול הסנפיר, 30 מטר אורך, ענק. בים, הטופוגרפיה של הים עמוקה יותר ודרמטית יותר מאשר הטופוגרפיה על היבשה. הים הוא עמוק יותר מאשר המקום הכי גבוה על פני כדור הארץ. האוקיינוס מגיע ל-10,000 מטר עומק וכן על זה הדרך. חוויית החיים בים היא עוצמתית בצורה בלתי רגילה. אומר הקדוש ברוך הוא, לך לים. שנאמר, איך אמר איש היריבו? לים, כן? לך לים. נכון, נו. אז לך לים! תיקח משם בעל חיים. בעל חיים, עכשיו, כשאתה רוצה לדבר על, על אנרגיית חיים, בגוף האדם אפילו, או בבעלי חיים, אז תמיד ידברו על מה? על דם. כי הדם הוא הנפש. הדם זה תמצית החיים. אז תלך אל העוצמות החיים, זה הים, קח משם בעל חיים ותמצא ממנו את הדם. וזוכרים שהגדרנו שהתחלת היא חומר ולא צבע. כלומר, זה צריך להיות דווקא הדם של החילזון. אז זה חיים בריבוע. זה דם שהוא תמצית החיים מתוך מקום שהוא עוצמות החיים. וכאן מגיע הפלא הגדול. פתחו סוגריים. בתוך תהליכי החיפוש אחר התחלת, ב-30 שנים האחרונות, 40 שנים האחרונות, אז בעקבות הדוקטורט של הרב הרצוג, שזיהה את החילזון שמנו מפיקים את התחלת בתור ארגמון כקוצים, נעשו ניסיונות להפיק את הצבע מהארגמון. ולא הצליחו, הרב הרצוג לא הצליח. יצא לו צהוב. אז הוא אמר, אין מה לעשות, תחלת זה תחלת, אז כנראה לא הארגמון. אחריו קם הרב אליהו טאבגר, והוא אמר, הרב הרצוג כל כך צודק בדוקטורט שלו, פשוט כנראה אנחנו לא יודעים איך לצבוע, אנחנו, משהו בתהליך אנחנו לא יודעים. והוא הולך וצד חלזונות ומנסה לצבוע, אגב, זה מסריח חבל הזמן, אז הוא הביא את זה הביתה ואשתו כמעט. בקיצור, בסוף מה שהוא עשה, הוא הלך, הוא הבין שצריך כאן מישהו מקצועי, הוא הלך למכללת שנקר בחולון, שם יש מחלקה לחקר צבעים, מתה שם איזה דוקטור אוטו אלסנר, קוראים לו, אמר לו, תקשיב, מזה פעם היו צובעים תכלת. תגלה לי איך עושים את זה. תחקור את זה. הוא עשה כל מיני, זה בסוף הוא הגיע אליו. אז אוטו אלסנר, הזה שהוא מדען, נעשה פה, נעשה שם, כי זה ברור שלא מהדם, אלא צריך לייבש את הדם, הפוך אותו לאבקה, וכל מיני תמיסות כאלה באחרות, וגם צריך בסוף שהתחלת תהיה מהחומר של הדם, ולא מאיזה דברים שהוספת. והוא גם לא מצליח. כל פעם צובע, יוצא לו צהוב, צהוב, צהוב. פעם אחת הוא צובע גזעת צמר בתוך התמיסה, והוא היה צריך לצאת מהמשרד שלו, הוא השאיר את זה על השולחן, יצא. כשהוא חזר, הוא נדהם. הוא רואה שגזעת הצמר צבועה חלק ממנה בארגמן מרהיב יפה, סגול עמוק הזה, וחלק בתחלת מרהיב. התגלה סוד התחלת. כדי שהתחלת תהפוך לתחלת, צריך לקחת את הגזעה שטבלת אותה בחומר, ולחשוף אותה לאור השמש. ואז מתחולל שם תהליך שנקרא בכימיה חמצון חיזור, חלק מהמולקולות, אני לא כזה מבין בכימיה, אבל הברום מתנדף, ואז פשוט נוצר שם מצב שאם אתה חושף את זה לאור השמש זמן קצר, זה נהיה ארגמן, אם אתה נותן עוד טיפה זמן, זה נהיה תחלת. התגלה סוד התחלת, ומאז התחילו לייצר את התחלת בצורה מסחרית. אז תבינו, אני חוזר למשוואה, קח משהו מהים שזה עוצמות החיים, דם מהים, שזה חיים בריבוע, תחשוף את זה לאור. מה זה אור? ביטוי של מה זה? אורייתא, התורה, המשמעות. וזה ייתן לך את התכלית. התכלית היא לא לשבת למרגלות הר סיני וללמוד תורה. התכלית היא לפגוש את החיים בכל העוצמות שלהם, הכלכליות, הצבאיות, ואת החיים האלה לחשוף לאור שניתן לנו מהר סיני. כי אנחנו גם זוכרים דרך התחלת את מה? את הר סיני, ולדעת שאנחנו בני מלאכים שמסוגלים להוריד את מלכות הדערה למלכות, את מלכות הדרקיע למלכות הדערה. כל שלושת המשמעויות. וזה מגיב לך את המרגלים, כי המרגלים רצו להישאר רק בלימוד תורה. לא רצו לממש את זה, לפי הכלי יקר. אז התחות הקטן הזה שעליו המצווה, אמרנו, ראיתם אותו וזכרתם. הלבן הוא הרקע לתחלת בעצם. כן, ולא סתם, הגמרא אומרת במסכת שבת, במסכת ברכות, שכשאדם רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, להיות עובד השם, אחד הסימנים, בבוקר, אז אחד הסימנים, מה הם? מי שיבחין בין תחלת ללבן, או בין תחלת לקרטיב, אנחנו לא קשם במשנה. זה הסימן, אתה יודע לראות את התחלת, אתה יודע לזהות את התכלית שלך, התכלית היא לחבר את החיים אל התורה, והחיבור הזה, זה רצון השם יתברך. ראה נתתי לפניכם את החיים ואת המוות, תורה נקראת חיים, תורת חיים. תורת חיים, אם אין חיים, חזל אומרים, מיום שחרב בית המקדש, אין לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של ההלכה בלבד. דלת אמות זה ביטוי לרשות היחיד או לקבר. התורה הצטמצמה רק לרשות היחיד, כשרות, שבת, איזה. אבל התורה היא הרבה יותר מרשות היחיד. התורה היא סדר כל העולמות. ככל שהחיים שלך גדלים, התורה גדלה. התחלת מזכירה לנו את זה באופן ההפקה שלה. כך חיים, אל תיקח לי איזה חיים ככה דרדלה פה מהיבשה. לך לים, שם החיים נשארו בעוצמתם המקורית, תמצא מהם את הדם, ואת זה תחשוף לאור. האור שנברא ביום האחד הוא בעצם המשמעות, ויצא לך צבע שיזכיר לך את התכלית. גם יזכיר לך את מתן תורה, את מעמד הר סיני, גם את הצבעים של יששכר וזבולון, גם את העובדה שאתה בן מלך, וכאן צריך להיות מלכותא דארעא, כן, מלכותא דרקיע, להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל המעשים, ועם זה תלך. לכן פרשת ציצית, פרשת תחלת, נאמרת לדעתי כתגובה ברורה לחטא המרגלים, ואני רק רוצה להגיד שבאמת, אני חושב שלשים תחלת היום, לדעתי זה, אני חושב שזה מצווה מהתורה, ולא יודע איך אפשר להתעלם מהדבר הזה. כל פנים, לפחות ללמוד את הסוגיה, ומי שלא שם, שיבין למה הוא לא שם. אבל אני חייב לספר לכם את החוויה, גם אחרי זה ראיתי שהרב חנן פורט כתב על זה בספר שלו, הוא תיאר את החוויה במעט מן האור של הפרשה הזאת. הוא תיאר את החוויה, מה קרה לו כשהוא התחיל לשים תחלת. כאילו שהוא הרגיש שהוא, זה, אני כל כך הזדהיתי עם הדברים שהוא כותב שם, ברגע שאתה שם תחלת בציצית, אתה מרגיש ש... לא יודע, זה משהו... משהו התמלא. כאילו המצווה פתאום קיבלה את המילוי שלה. כאילו היית בלבן, היית בעמדת המתנה, ועכשיו זה... עכשיו זה, 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 זה הדבר, התכלית. שנזכה לזה. מי רצה לשאול שאלה? כן. כן, כן, א', אני מסכים איתך, ב', מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, דווקא דבר מאוד מעניין, כי הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שהחילזון צריך ליטול ממנו את הבעלותה כשהוא חי. ככה הגמרא אומרת, כלומר, כאילו זה סוג של התחברות למה שאתה אומר, אל תהרוג אותו ואז תיקח, הוא צריך להיות חי. עכשיו, זה ידוע, אם אני מתחבר רגע לדברים שלך, זה שאנחנו אוכלים בשר זה גרוע מאוד. ללא ספק. וזה ברור שלעתיד לבוא, זה כנראה יתבטל. למי שמודאג מה יהיה עם הסטייקים שאני אוהב, במעבדות המתקדמות ביותר, עובדים על זה. שיהיה בשר סינתטי, מתאי גזע, מזה. אתה תקבל סטייק, מה שאתה רוצה, סינטה וזה, הכל סבבה. יש כאלה גורמים שזה גם פרווה. אז בכלל, זה קפה אחרי זה, שותה כוס קפה. אבל תשים לב שבפרשת בראשית, לפני שנאסרה, לפני שהותרה אכילת בשר לנוח, לאדם הראשון הותרה אכילת דגים. נכון? אני צודק או שאני טעיתי? וגם כל דגי הים בידכם ניתנו. פרור, וור. מה? לא, סליחה, צודק. לא, כן. פרור, וור, מילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. מה? ירק עשב, נתתי לכם לאוכלה. לגבי דגים, זה, אני חושב שזה מחלוקת. לגבי ירדו בדגת הים ובעוף השמיים. הפסוק הזה נאמר גם את כל דגי הים, זה נאמר בעצם אצל נוח. כל פנים יש משמעות שדגים בגלל שרמת החיים שלהם, רמת הנפש שלהם היא פחותה מבעלי חיים, כי אנחנו יודעים שהם לא צריכים שחיטה וכולי, זה גם מה שמשה רבנו אומר בפרשה הקודמת. הצאן ובקר ישחט להם, גם את כל דגי הים יאסף ונתתי להם. אז כאילו יש איזה בוא נאמר ככה, בלקיחת חיים מבעלי חיים בים, יש פחות דרמה או פחות צער, כי רמת החיות שלהם היא פחותה. יכול להיות שלעתיד לבוא, יהיה לנו תחלת אולי מהצומח או אינדיגו, אבל זה ודאי למטרה נעלה. כן, כן, כן. שנזכה בעזרת השם לזכור את התכלית, חזקו ואמצו.